מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור, תוכנית עמוסה לפנינו הבוקר, בבוקר שבו מתפרסם עוד שמו של חייל שנהרג אחרי שנפצע לפני 5 ימים בעזה, מעוז מורל, השם מקום דמו, בן היישוב תלמון.
השם מקום דמו.
כן.
תשמע.
כן.
מחנה המשותף בין אחמד טיבי, עופר כסיף, מחמוד מנסור עבאס, איימן עודה, גלעד קריב, תומס סולימן, המחנה המשותף ביניהם, בינם לבין גדי אייזנקוט, קרין אלהרר, מיכאל ביטון, מרב בן ארי, רם בן ברק, בני גנץ, יאיר לפיד, טופורובסקי, ועוד יש כאן ברשימת השמות, עם מחנה משותף אחד ומיוחד לכולם. הם כולם בונים על זה שמתישהו כשיהיו הבחירות, עוד שנה, אולי עוד שנתיים, אולי עוד שנה וחצי, הם יוכלו להרכיב ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות. וזה כל כך שקוף, זה כל כך צבוע, וזה כל כך ברור. ואני אסביר למה אני מתכוון. אתמול הייתה הזדמנות להדיח את עופר כסיף מהכנסת. עופר כסיף לא צריך להישאר אפילו לא עוד דקה אחת בכנסת ישראל. רק מדינה כמו מדינת ישראל יכולה לאפשר לאדם כמו עופר כסיף להמשיך ולכהן כחבר כנסת מטעמה. את המשכורת שלו הוא מקבל על חשבון משלם המיסים. אני רוצה להזכיר לכולם, משכורת של חבר כנסת אמנם זה לא משכורת של מיליונר, אבל זה משכורת מאוד מאוד מכובדת, עם לשכה ועם רכב ועם
שהמדינה הכל. מממנת.
שהמדינה מממנת. עופר כסיף הצטרף או בעצם חתם לעתירה של לעתירה נגד ישראל בתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל באג. ההתבטאויות שלו בעד חמאס הם פשוט, אתה יודע, חסרי תקדים, והמדינה לא אמורה לאפשר לו, עזוב חברי כנסת שידיחו אותו, המדינה לא אמורה לאפשר לו אפילו לא עוד יום אחד לכהן כחבר כנסת, לא רק כחבר כנסת אלא פשוט לקחת אותו ולהעמיד אותו לדין. באים כל חברי הכנסת, 85 חברי כנסת, מתאחדים יחד, מצביעים בעד ההדחה שלו. כדי להדיח אותו צריך 90, צריך רוב של 90 חברי כנסת. בא אדון בני גנץ, ישראל מעל הכל, ויאיר לפיד היעיר והשחצן, והחליטו פשוט לא לתמוך בדבר הזה, לא לתמוך בדבר הזה, להימנע, להתנגד, אני לא יודע
לא, לא, מה. לא השתתפו בהצבעה,
לא פשוט. השתתפו. עכשיו אתה שואל את עצמך למה, הרי בני גנץ גם חושב שעופר כסיף הוא פשוט לא צריך להיות חבר כנסת. גם יאיר לפיד חושב ככה, ואתה שואל את עצמך למה. לא צריך להיות פרשן פוליטי כזה גדול בשביל להבין, לקבל את התשובה הבאה. הם בונים על היום שאחרי, כלומר על יום הבחירות, יהיו בחירות, אולי הם יצליחו להביא 56 חברי כנסת, כלומר להיות מאזן כזה, ואז יצטרכו את המפלגות הערביות שיתמכו בהם מבחוץ, מבפנים, ימנעו, אבל יקימו ממשלה בעזרתם, בעזרתם של המפלגות הערביות. הווה אומר שהפוליטיקה הזו היא כל כך מגילה, היא כל כך מושחתת, וביטחון ישראל והכבוד של מדינת ישראל, ובכלל עצם זה שמאפשרים לאדם כזה להישאר חבר כנסת, כל זה לא מעניין אותם. זה לא מעניין אותם, מעניין אותם רק הכיסא שלהם, רק להיות בממשלה, רק להקים ממשלה, אפילו אם זה יהיה בתמיכת רם והאחים המוסלמים ואותו סרט שהיינו בו לפני שנה וחצי, שנתיים. אבל אתה יכול להסביר לי את הרציונל?
יאיר לפיד עושה פוליטיקה, כל דבר שזז הוא עושה פוליטיקה.
גם בני גנץ הוא הצבוע הכי גדול. אתה יודע, יאיר לפיד...
כן? אתה חושב ככה שבני גנץ הוא הצבוע הכי גדול?
בוא אני אגיד לך משהו, תראה. יאיר לפיד, כולנו יודעים שהוא סתם, הוא כזה, אתה יודע, בן אדם באמת ריק מכל תוכן. הוא לא מעניין אף אחד, ואתה רואה גם שגם הציבור שלו בורח ממנו. בני גנץ זה שחקן, זה שחקן. הוא מצטייר מצד אחד, ממלכתי, ביטחוני, אכפת לו אחדות ישראל, אכפת לו זה. אבל הוא פוליטיקאי מאזן הכי נחות שיש. אם יכולת להדיח אתמול את עופר כסיף, ולא ידחת אותו, כי אתה רוצה ביום פקודה שיהיה לך את המפלגות הערביות לצדך, אתה פוליטיקאי שפל, זה הכל.
טוב, עדיין, מעניין אותי מה המניע שלו.
זה המניע, הנה, אמרתי את זה פה.
כן, פוליטי נטו?
נטו פוליטי, נטו פוליטי, מחר, מחרתיים, להיות זקוק למפלגות הערביות שיהיו איתו. זה כל הסיפור. ובעצם זה שהוא בכלל בונה על זה, אתה יודע, שמחר, מחרתיים הוא יישען על המפלגות הערביות, זה הדבר שמזעזע. מה, לא למדנו כלום? לא למדנו שום דבר?
מוזר מאוד מאוד מאוד. שוב, אני אומר על יאיר לפיד, אני... לא, אני מבין את זה.
עושה פוליטיקה, ימין ושמאל. הוא לא משחק על הממלכתי, אתה מבין? הוא לא מנסה להצטייר ממלכתי, הוא פוליטיקאי, הוא עושה... כן, אתה יודע,
רוקד. ועדיין גנץ ואייזנקוט, על זה אני אתמה. לא מבין את זה, במיוחד שאם היו סופרים, גם איתם לא היו עוברים את התשעים. אז מה, למה לשבת בחוץ? למה לשבת בצד? למי אתם מנסים להתחנף?
אז עוד הפעם, אתה שואל את השאלות הנכונות, אבל יש להם תשובה אחת ברורה.
הבנתי אותך.
הם רוצים את המפלגות הערביות ליום פקודה שיתמכו בהם להקמת ממשלה. וזה האבסורד כאן, ואת הצביעות הזו, לא לחינם, תראה, לא לחינם הסיפור הזה של הדחת עופר כסיף לא נמצא היום בכותרות הראשיות של העיתונים, אוקיי? הם לא נמצאות, זה לא נמצא כי העיתונים מבינים איזה נזק זה יעשה לבני גנץ ולגדי אייזנקוט וליאיר לפיד וכל אלה
החבורה. אני יותר חושד שהעיתונים, עורכי העיתונים יותר, איך נגדיר את זה? לא בגלל גנץ ואייזנקוט שזה יעשה להם נזק או לא נזק או ללפיד. הם פשוט לא, הם חושבים שלא צריך להדיח את עופר כסיף. הם באים מעמדה שמאלית רדיקלית.
אני אומר לך שלא. אני אומר לך שגם יאיר לפיד.
עורכי העיתונים קובעים את הכותרות לפי אג'נדה, לא לפי ערך עיתונאי. לא תמיד לפי ערך עיתונאי. ככה אני חושב.
כולם חושבים, אין אף אדם שפוי במדינת ישראל שלא חושב שהיה צריך להדיח את עופר כסיף. תבין את האבסורד. הוא בסוף החודש הקרוב הולך לקבל משכורת ממדינת ישראל. כחבר כנסת במדינת ישראל, זה פשוט דבר הזוי. אני לא רואה את ארצות הברית,
בזוי,
אני
לא
רואה
לא הזוי.
אתה יודע, אני לא רואה אף מדינה בעולם שמאפשרת לאויב מתוכה, אויב מתוכה שתומך בחמאס, שרצח, שעשה את כל המעשים הכי קשים, כנגד ילדים, כנגד תינוקות, כנגד קשישים, כנגד זקנים, זקנות, כנגד אנשים, רצח כאן כל כך הרבה אנשים ביום אחד, כן? אני לא רואה עוד מדינה בעולם שמאפשרת לאדם כזה שהוא תומך חמאס, להישאר כחבר כנסת, להישאר עוד יום אחד כחבר פרלמנט שלה, ועוד לקבל ממנו משכורת. תקשיב, זה כואב, וזה כואב הלב, ובעיקר כואב הלב שישראל לא מעל הכל אצל בני גנץ. הפוליטיקה אצלו מעל הכל, ושהפסיק להסתתר תחת מאחורי המסכה הזאת של הממלכתי וביטחון ישראל וכל השטויות האלה. די.
טוב, נדבר על זה עוד מעט, גם עם המוריין הראשון שלנו. פוליטיקה מקומית, פחות משבוע לבחירות.
נו, מה יש שם? לא יודע, לא יודע מה קורה.
לא יודע, ישורת אחרונה של המפלגות, אתה יודע, השבוע האחרון, והוויכוחים, והקרבות בין המפלגות, וכל אחד מנסה להביא יותר קולות, זה בסדר. טוב, ננסה להבין עוד מעט מה קורה.
אני עדיין חושב שהסלט ירקות זה בעצם ההמחשה הכי טובה למה שהבאתי כאן לפני יומיים.
מסכים איתך לגמרי, זה סלט. כל בחירות זה סלט אחד גדול, וזה נגד זה, והוא נגד ההוא.
לא, הסלט זה לא רק נגד זה והוא נגד ההוא. הסלט הוא שבני ברק קשורה באלעד, אלעד קשורה בבני ברק, בית שמש קשורה באלעד, שאלעד קשורה בבית שמש, שבעצם מה יקרה בירושלים, ואז נחזור בחזרה לאשדוד.
ואני אפתיע אותך שחסר שני מרכיבים בסלט שלך, שכל האלעד, בית שמש, בני ברק, ומה עוד הזכרת שם, לא זוכר.
ירושלים,
יש עוד שני ערים שלא הזכרת ולא כל כך הרבה מזכירים, אבל יודעי חן, במאחורי הקלעים, יש עוד שתי ערים שקשורות לזה. אני נוקב רק בשמות, לא נכנס לפרטים. אשדוד וקריית גת.
קריית גת, אשדוד מילא, אבל
קריית גת. כשאני שמעתי את הסיפור הזה, אמרתי, קריית גת? כן, הכל מתחיל בקריית גת. גם בקריית גת.
הכל מתחיל ונגמר באלעד.
באלעד, כן, אבל בגלל איזה משהו באשדוד ואיזה רשימות וגם איזה משהו שהוא לא קשור בכלל לפוליטיקה שקשור לקריית גת, זה לא רק סלט, אתה יודע, יש סלט שאתה יודע איך להרכיב אותו. אבל יש סלט שאתה רואה אותו באמת טעים ומוצלח, אתה רק לא יודע מה הכניסו בו. זה בערך הסלט הזה.
יש לי הצעה בפעם הבאה למפלגות החרדיות, לראשי המפלגות החרדיות, אני לא יודע אם זה תלוי בכם, קחו את כל הערים שבהם יש את הסלט ירקות הזה, שזה תלוי בזה וזה תלוי בזה, תאחדו אותם ביחד, כלומר שתהיה הצבעה אחת, למה צריך פה ופה 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 ופה? הרי אם בסוף התכלס, השורה התחתונה, זה לא בחירה לשירות לתושב, כן? שזה לא מה שאני רואה עכשיו. אז קחו את בני ברק, את אלעד, את בית שמש, את אשדוד, את ירושלים, את כל הערים האלה שחשובות, תאחדו אותם ביחד ותעשו רשימות מסוימות וכולם יצביעו ביחד, אתה מבין? במקום לערבב מפה ומשם.
בואו נקרא לזה אחרת, במקום שתהיה אחדות ואחדות השורות וכל הדברים האלה.
זה כבר בלתי נמנע, אז זה בלתי נמנע, אבל עצם מה, אתה יודע, המשחק שחמט הזה, אני מודה שקטונתי מלהבין איך זה תלוי בזה וזה קשור לזה. לא, 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 לא הצלחתי להבין עדיין חרף הפרשנים המעולים שעולים כאן כל יום לשידור.
אתה רוצה הסבר?
בדקה אתה יכול להסביר? יש לנו חדשות, כותרות, לא?
ההסבר בדקה הוא שיש פה סלט ירקות, שכשאתה מכניס את אלעד לסיפור, אז זה קשור לבית שמש אם לא נצליח באלעד, והוא אומר אם אני לא אצליח בבית שמש אז אלעד קשורה, ובני ברק וקריאת גד ואשדוד ו... וזה סלט, חוזר איתך לסלט שלך, זה הסיפור. פשוט.
טוב.
כותרות. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
שמעון קליין בחדר החדשות, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, בוקר טוב גם דוד. צהל התיר הבוקר לפרסום את שמו של חלל צהל שנפל בקרבות מול מחבלי החמאס. סמל ראשון מעוז מורל בן 22 מהיישוב תלמון, לוחם בסיירת צנחנים, נפטר מפצעיו לאחר שנפצע לפני כמה ימים בהתקלות עם מחבלים בדרום הרצועה, השם יקום דמו. בצהל התקנו את משפחת ביבס כי אין מידע חדש בנוגע לשלומם שלהם ושני ילדיה, כאשר ארגון הטרור ממשיך ומפעיל טרור פסיכולוגי ומפרסם לא אחת מידע שאינו נכון עובדתית. אמש דובר צהל תת-אלוף דניאל אגרי חשף תיעוד חדש מיום חטיפתם של בני המשפחה. ברקע המתיחות בצפון, השליח האמריקני עמוס הוכשטיין אומר, החלטת ארגון הטרור חיזבאללה לא להפסיק את האש בדרום לבנון לפני הפסקת הלחימה בעזה, מובילה לפגיעה במאמצים להביא להפחתת ההסלמה באזור ומניעת גלישה לאימות גדול יותר. על רקע הגשת טיוטת ההצעת החלטה על ידי ארצות הברית למועצת הביטחון של האום, ולפי המועצה תתמוך בהפסקת אש זמנית בעזה בהקדם האפשרי, גורם בכיר בממשל ביידן אומר כי ארצות הברית לא תמהר לקדם הצבעה בנושא, ומזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, אלה הכותרות.
תודה שמעון, בוקר טוב, בצוות שלנו, כרגיל, קובי סגל האורך, מוטי קופר הטכנאי, מתחילים. טוב, נפתח בקצרה קצת ענייני מלחמה. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון.
שלום, בוקר טוב. קודם כל, אני חייב תשובה לדוד. חיכיתי לדוד 24 שעות פחות 3 דקות.
אתמול שאלתי אותך, קובי, על אותו עיתונאי, כן? במרכאות, אותו פעיל חמאס שצילם, שתיעד, שהיה בתוך ניר עוז, והוא בעצם נפצע בהפצצת צהל על רפיח, והוא הצליח להימלט מעזה למצרים ומשם לקטר, ואז שאלתי אותך איך קורה דבר כזה, והאם זה מעיד לגבי כל השאר. מה התשובה?
התשובה שלגבי החלק הראשון, הוא הצליח להימלט באישור, באישור מצרי. ישראל הגיש אפילו מחאה למצרים, בדקתי לך כל 24 שעות, יש כאלה שגם ניצלו את זה, גופים אחרים, גופי תקשורת אחרים, ומיירו לפרסם את זה גם כן, אבל ממש הגשתי אתמול בבוקר כבר, דרך כל המערכות שלי, גם משרד החוץ, גם צהל, גם המינהל האזרחי, הוא הצליח באישורים של המצרים לעבור בצורה רשמית מהחלק העליון של מעבר רפיח, כלומר לא במנהרות, לא במשהו אחר, הצליח לעבור פנימה, ישראל הגיש המחל למצרים, באשר לחלק התחתי, אחרים, יכול להיות שמישהו הצליח לברוח, אני אף אחד לא יודע, ערבות לך, אבל כל הדברים שמדברים מסביב כאן, שיתכן דיווח מצרי, דיווח סעודי, על סינואר, כרגע זה לא מבוסס בשום הערכה מודיעינית, להפך כל מה שדיברתי אתמול וכל הערכות המודיעינית מדברות על כך שבחירי חמאס והמרכזים שלהם נמצאים עדיין בתוך רצועת עזה במרחב של חאן יונס, אבל איך תדע, אחרי 7 באוקטובר כבר קשה לנו להאמין, אבל הבטחתי תשובה לך במילה אחת, פדיחה ישראלית.
מה? ידע שלא מצאו אותו.
שהמחבל הזה, שהעיתונאי הזה, צריך לצאת החוצה, כן, נכון.
כן, צריך לומר שישראל לא באמת שולטת על המעבר בין רפיח לבין עזה, לבין מצרים.
נכון, תשמע, זה הרבה דברים מדיניים.
זה גבול עזתי וגבול מצרי, ומצרים יכולים להעביר את מה שהם רוצים.
כן, אבל קובי, זה שזו פדיחה ישראלית, זה אנחנו הבנו. השאלה אם הפדיחה הזאת קורית גם על סינואר, על בחירי חמאס אחרים,
והם לא יעברו מעל הקרקע.
אז לכן אמרתי שיש דברים שהגישו מחאה, יודעים עליהם, יש דברים שהם מבוקרים. צודק גם בצלאל אתמול, שאומר שבצורה, יש כאלה שיוצאים, גם בכסף וגם בתעודות וגם באישורים וגם בדברים הומניטריים. במקרה שלו, אין ספק, כולם מודים בכך בעקבות הדברים החכמים של דוד. באמת, אני לא בשביל הציניות כאן עכשיו. הערתי והעוררתי את העניין הזה, הם לקחו לתשומת ליבם ומתינים את הדברים הללו לאשורו של דבר.
בקצרה,
אני חייב להגיד מילה לבנון, נכון, דווקא לבנון. אתמול ראינו לראשונה משוואה, כתבה מחיזבאללה מגיע לשטח מדינת ישראל ליד מושב ארבל, 50 קילומטר בדיוק מן הגבול. כמה שעות לאחר מכן מדינת ישראל באותה משוואה, 50 קילומטר מן הגבול, תוקפת בצידון גם מחסן של ייצור הרקטות וגם את רכבו של אותו מחבל שהפיל את הכתבם הזה. זה מלמד על כמה המשוואות הללו קיימות בשני הכיוונים, אבל לצערנו הרב אפשר גם לומר דבר אחד נוסף, שלמרות כל הניסיונות שמיוחסים לישראל שלא לאפשר כניסת נשק מדויק ללבנון, לפחות עשרות של טילי נוטט לטווחים של 10 קילומטר ויותר הצליחו להגיע לחיזבאללה, אחד מהם אפילו פגע בשטיח חיל האוויר במירון.
קובי פינקלר, תודה, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב, אמן.
בוקר טוב. עכשיו נאמר שלום, בוקר טוב, לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר.
בוקר טוב, נפתח בתנחומים למשפחת החייל, משפחת מורל, שאני גם במקרה מכיר אותם, מתלמון, ושיהיו לנו רק בשורות טובות.
אמן,
אמן. השר בן גביר, אני רוצה לשאול אותך דווקא על הדחת עופר כסיף. כתבת אתמול שלפיד וגנץ זה שמאל חלש. אני חושב שזה שמאל חזק. הם בונים על היום שאחרי שישענו על המפלגות הערביות. אחרת לא מובן לי למה הם לא הדיחו אותו.
כן, כן, כן. ואנחנו רואים שם, ראינו אתמול תצוגת תכלית שמה יכולה חס ושלום להיות הקואליציה הבאה. גנץ, לפיד, איימן עוד, אחמד טיבי שעומדים שם מאחורה, אבל לגמרי לגמרי מקדימה. ומנהלים את כל העסק, והיות ואנחנו גם מכירים ויודעים מה העמדה של איימן עודה ואחמד טיבי על מדינת ישראל, על עם ישראל, על חיילי צהל, על היהודים באופן כללי, אז גם להתפלל וגם לעשה כדי שהאנשים האלה לא יהיו בשלטון.
הם לא יהיו בשלטון, אבל צריך לחשוש שמה תקום פה מתישהו בקרוב אולי ממשלת שמאל או ממשלה עם מפלגות ערביות. אותו חשש שהיה ערב הקמת ממשלת בנט לפיד קיים?
תמיד קיים, ואנחנו עושים הרבה כדי שזה לא יקרה, ומצד שני גם, אבל צריך שאנחנו, הממשלה שלנו, תדאג להיות ממשלת ימין מלא מלא, כי זה ההבטחה שלנו לציבור, זה המחויבות שלנו לעם ישראל. לצערי, לא נעשו הדברים האלה בשנה האחרונה, לפני השביעי לעשירי, ואני מקווה שכולם למדו את הלקח.
וככל שזה תלוי בך, הממשלה הזו גם תחזיק מעמד, כי אתה שומע את הדיבורים האלה אחרי המלחמה, נתניהו צריך ללכת, צריך בחירות עכשיו וכל הדברים האלה.
ככל שזה תלוי בי, הממשלה הזו תחזיק מעמד, אבל בהתאם לקריטריון מאוד מאוד ברור, חייבים להמשיך את המלחמה, אסור לתת עסקה מופקרת, וצריך לעשות הכל כדי להמשיך לקטוש אותם. תראה, יש לנו פעולות מאוד מאוד חזקות בעזה, יש לנו צבא מצוין, יש לנו חיילים, אני מבקר אותם המון בשטח, נפלאים. יש לנו משטרה, אגב, שהוכיחה את עצמה בשביעי לעשירי, לא יודע, במשך שנה שלמה, בגלל שאני השר שלהם, ביקרו אותם, התיחו להם ביקורת, בסוף הסתבר שבשביעי לעשירי מי שהטיל את המצב בחסדי השם יתברך, היו במשטרה. ואני חושב שאם אנחנו ניתן את ההוראות הנכונות, באמת השמיים הם הגבול.
השר בן גביר, לאחרונה התורים בעיתונים, בעלי התורים, מכתירים אותך לראש הממשלה בפועל, שאתה הוא בעצם ראש הממשלה, ושנתניהו עושה מה שאתה מבקש ממנו. אתה גם חושב ככה?
לא, אני לא ראש הממשלה, אני השר לביטחון לאומי.
זה אנחנו יודעים,
כן,
אבל
אני,
בפועל.
אני
ראש הממשלה בפועל,
אני
בינוק, לא בתואר.
אני משפיע, אני לא עציץ. יכול להיות שהיו הרבה אנשי שמאל שחשבו שהנה בוחרים, הוא רוצים לבחור, הוא חייב להיות עוד עציץ. אני מודה, באתי לשנות, שיניתי את המדיניות של המשטרה, פתאום אתה רואה היום אפס החלה לאירועי טרור. אגב, לדעתי ההסתה והאמירה ברורה מאוד של המשטרה נגד המסיתים, המעצר המהיר באותו לילה עם דגל ישראל מאחורה, זה אחת הסיבות המובהקות שיש לנו שקט. שיניתי דברים בשירות בתי הסוהר. אתה יודע, כשנכנסתי אני פשוט תמיד ידעתי שזה נורא, לא ידעתי עד כמה. שולחנות פינג פונג, אוכל כיד המלך, מקררים ענקים, כל זה הסתיים, ברוך השם, בחסדי השם יתברך. סיימנו את הדברים האלה. אני מודה, אני באתי לשנות, אני באתי לעצב את המציאות ולא להיות עוד שר שמסמן וי על התפקיד שלו.
אוקיי, לפני שנעבור לעניין הר הבית, עוד שאלה אחת. אמרת קודם, אסור עסקה מופקרת. מהי בעיניך עסקה להחזרת חטופים שהיא לא מופקרת?
אני לא, תראה, צריך להבין שכשאנחנו מדברים, החמאס שומע כל מילה. אין לי כוונה לתת כאן מודיעין לחמאס, ואין לי כוונה לנהל דברים שהם צריכים באמת להיות בחדרי חדרים, בציבור. אבל אני אומר לך את הקריטריון, והקריטריון מאוד מאוד ברור. אסור לנו להפסיק את המלחמה, ואסור לנו לשחרר אלפי רוצחים מחבלים שיחזרו לרצוח, הרי שולחן ערוך מפורש.
ומאות לא יחזרו לרצוח, חלילה.
תלוי מי, זה הלכה מפורשת. אם אתה יודע שאתה משחרר עוד סינואר ועוד סינואר ועוד סינואר, אסור לך לעשות את זה. זו ההלכה, זה התורה, זה המוסר, זה ההיגיון. אתה לא יכול לשחרר אנשים שמחר בבוקר חלילה יבואו ויעשו כאן פיגועים. תראה מה קרה. תראה מה קרה בעסקת שליט. כולנו שמחנו, ברוך השם, שמשתחרר חייל. אבל אני זוכר את ההתראות שלנו ואת העזרות שלנו, וקרה מה שיגורנו, שבא לנו. משחררים אדם כמו סינואר, אז מה אתה מצפה? שהוא ילך אחר כך לטטט את הרחוב, לכוון תנועה בעזה? ברור שהאנשים האלה אסור לשחרר אותם מבתי הכלא. אם אני יכולתי להוביל, זה גם מוות למחבלים, אבל אני מקווה לשכנע את חבריי להצטרף להצעה.
וכשאתה אומר את זה, השר בן גביר, אומרים עליך שאתה בעצם מתנגד לחטופים, אתה נגד החטופים. מה יש לך לענות על זה?
כן, זה הדמגוגיה. כל מישהו שאומר דעה שונה, ישר הוא הופך להיות פשיסט וגזען ומתנגד לחטופים, ואין לו לב ואין לו חמלה. זה בדיוק הפוך. בגלל החמלה, בגלל הלב, בגלל שאני מחויב לדאוג לכלל אנשי מדינת ישראל, לכלל התושבים שלנו, לילדים שלנו, לילדים שלי ושלך, שיוצאים עכשיו מהבית למוסדות החינוך שלהם, יש לי חובה לדאוג להם, ודווקא בגלל זה אני מתנגד לעסקה מופקרת.
בוא טוב. נדבר רגע על הגבלת כניסת המוסלמים להר הבית. תראה, במשך שנים יימו תמיד, אם תגבילו או אם תעלה אתה להר הבית, החמאס עירה רקטות מעזה על ישראל. היום אין כבר את האיום הזה, אז עברו לאיום חדש, יהודה ושומרון. מה אתה חושב על כך?
אתה כל כך מדייק, אתה כל כך מדייק, תמיד כל כך הרבה זמן, תמיד הפחידו אותנו. תמיד אמרו, תראו, אם בן גביר יעשה ככה, אז יקרה ככה, אם אנחנו נשים גדרות, אם אנחנו נשים זה, אם אנחנו נעלה, אם אנחנו נעשה, תמיד הפחידו אותנו. ובסוף מה הסתבר? שהאויבים שלנו לא מחפשים תירוץ, שהם ירצו לרצוח אותנו גם בלי שנעשה שום דבר שכביכול יצדיק את זה. אני, יש לי אמירה מאוד מאוד מפורשת, להגביל ערבים ישראלים מלהיכנס להר הבית. יש מתוכם אנשים שבאמת באים להתפלל, ואין לי שום בעיה איתם, אבל יש מתוכם שרוצים לפגוע בילדים שלנו, שחושבים שזה טוב שחיילי צהל נרצחים ונופלים, שחושבים שזה טוב שמניפים דגלי חמאס או דגלי סינואר בהר הבית. אני חושב שהגבלות חייבות להיות, תראה, אנחנו היינו כבר בתקופה הזאת, בכל השנה האחרונה אגב, שאני יושב בישיבות ואני אומר להם, חבר'ה, צריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה. אומרים לי, לא, אתה לא מבין, אתה לא מבין מה פתאום. ואני אומר להם, חברים, על כל טיל, 50 טילים, עומדים בפני כל מיני גורמים ממערכת הביטחון, אומרים לי, לא, זה סתם ילית הרוחות, זה סתם יגרום למלחמה. אז תראה מה קרה, לא עשינו את זה? והתפרצה מלחמה, מלחמת פתע, מלחמה שפגעו בנו ורצחו והתעללו בנו. ולכן אני אומר, אנחנו לא יכולים להיות תמימים מספיק עם הקונספציה הזאת, מספיק עם התפיסות האלה.
כן, אבל השר בן גביר, כשראש השב"כ אומר בתוך הדיון הזה בישיבת הממשלה, מגבלות על ערביי ישראל בעלייה להר הבית רק יזיקו, הם לא הפגינו מתחילת המלחמה, ודווקא המגבלות הללו יכולות להציס אותם. מה אתה עונה לו?
אני אומר לו שאני מאוד מעריך את ראש השב"כ, אבל בוא נפסיק להיות תמימים. הם לא הפגינו כי יש לנו משטרה חזקה. הם לא הפגינו כי המשטרה לא נתנה להם רשות לעשות הפגנות של התפרעויות. הם לא הפגינו כי הם מורתעים. אני רוצה שיהיה ברור, אני לא מסתכל על כלל ערביי ישראל ואומר הם כולם אויבים. אבל מה, זה סוד שיש לך באום אל-פחם הרבה מאוד אנשים שרוצים לרצוח אותך? זה סוד שיש לך בטייבה ובסכנין כנים שלמים של התנועה האסלאמית שהאידיאולוגיה שלהם זה שצריך לא רק לשחרר כביכול את חברון אלא גם לכבוש את בני ברק ואת תל אביב ולזרוק אותנו לים? אנחנו לא מכירים את הדברים האלה? אני אומר עם כל הכבוד, ואני אין לי כאן ויכוח עם ראש השבק, הוא דרג מקצועי, יש גם דרגים אחרים כמו המשטרה שחושבת אחרת, אבל הוויכוח שלי זה עם אותם פוליטיקאים שכל הזמן חושבים בואו נחיל, בואו נקבל, בואו ניתן להם. אתה זוכר זה גם בפועלים בעזה, אני זוכר לפני השביעי לעשירי התווכחו איתי, אמרו לי תשמע חייבים להכניס אותם, זה ישחרר שם לחץ, חייבים
פרנסה לתת להם וכל זה.
בדיוק, ואתה יודע טוב. מה קרה? זופו של דבר הנוחבות באו עם מפות מדויקות, איפה גרה כל משפחה, איפה גר כל בן אדם שיש לו תפקיד ביטחוני? מאיפה הם קיבלו את המפות האלה?
ברור. טוב, הזכרת קודם את התורה בהקשר של לשחרר את המחבלים והכל, והתורה שלנו גם כן מחייבת אותנו לשמוע על הרבנים, ולכן אסור לעלות להר הבית. אני לא אכנס לך לוויכוח כי אתה נוקט אחרת. אתה תעלה להר הבית בחודש הרמדאן? הנפיץ?
קודם כל התורה שלנו מחייבת לשמוע לאשר ירוחה.
לכן אמרתי שאני לא אתווכח איתך על זה.
בואו לא ניכנס לדיון הזה, אבל אני הייתי מציע לא לזלזל בגדולי הדור שלנו.
לא זלזלתי.
אני נשמע ונצמד למרן, הרב דוב ליאור, גדול ישראל, באמת אחד מהרבנים מגדולי הדור. בואו לא נזלזל. עכשיו אני כן אומר, אני לא אתחיל לענות, אני נכנס, לא עולה, כשאני עולה אני מפרסם, אבל אני אומר רק דבר אחד. וזה בעיניי הדבר הנורא. אתה יודע, שמעתי את היועצת המשפטית שאמרה בדיון, תשמע, לא בטוח שאפשר להגביל הגבלות מלעלות אנשים להר הבית. מה זאת אומרת? במשך 30 שנה מגבילים יהודים, המשטרה והצבא, מלעלות, ולעשות כל מיני הגבלות. אז אני לא מבין.
ועוד בשם הביטחון. רגע, וההגבלות האלה משם הביטחון שלא תהיה תסיסה, מה ההבדל?
אז אני אומר בדיוק את אותו דבר. יש לנו היום מציאות ביטחונית מאוד מאוד לא פשוטה. אני לא רוצה שילדי ירושלים ייפגעו. אני לא רוצה ששערה משערות ראשו של ילד משמואל הנביא, או ילד מבר אילן, או ילד מהרובע היהודי ייפגע. יש לנו בעיה ביטחונית, ולכן אני חושב שצריך להגביל, ואני בעוד נושא רוצה להגביל. וזה אני מודה שעמדתי כאן לא התקבלה, ואני חושב שזה לא נכון.
רגע, לפני עוד נושא, השר בן גביר, תכלס, שורה תחתונה, יעלו השנה פחות אנשים להר הבית?
לא, זה לדעת כולי אלמה. גם ראש הממשלה...
כולי אלמה שמה? שיעלו פחות אנשים?
שיעלו פחות, כן, שיהיו הגבלות. ראש הממשלה קיבל את עמדתי העקרונית.
רק שהוויכוח הוא מי הוגבל.
נכון, הוויכוח כמה יוגבלו, אבל... נכון, אני לא אכנס גם לפרטים, כי עדיין הם בדיון, וגם בוא נשאיר משהו לחדרים, אבל היות ויש גורמים שכן פרסמו את המחלוקת, אז אני אומר את זה בצורה מפורשת. ברוך השם, עמדתי העקרונית כן התקבלה, אני מודה. אני רציתי יותר, הרבה יותר הגבלות, המשטרה הייתה איפשהו באמצע, והיו כאלה שאמרו שום הגבלות בכלל ועמדתם לא התקבלה. אבל יש עוד נושא, ברשותך, שאני מבחינתי, זה נושא מאוד מאוד חשוב. וזה אותם הנפת שלטי תמיכה בסינואר או דגלי חמאס בהר הבית. אני חושב שבמקרה כזה צריך בכל מקרה להיכנס להר הבית, ואני אומר את זה, בעיניי לא יכול להיות מצב שאזרחים שלנו חטופים בעזה, מתעללים בהם, פוגעים בהם, ומדינת ישראל תאפשר ענפת דגלי חמאס בהר הבית. בעיניי זה קו אדום, זה תמונת הפסד, זה חילול השם אדיר, ואסור לתת לדבר הזה להתרחש.
תגיד, מרואן ברגותי התחיל לקבל צ'ונט בכלא?
אני חושב שנתת כאן את אחת הדברים הכי יפים, שמראים את השינוי שקרה. לצערי, סוער העביר לו.
מה, זה שדרוג? צ'ונט.
לא, דקה, הנה זה הסיפור, לצערי סוערי העביר לו צ'ונט, ועל הרגע הראשון שזה נודע לממלא מקום נציב שבס, הוא שפט את הסוער, והסוער הזה עמד לדין משמעתי. וזה בדיוק ההפך, והמדיניות השונה שאני הבאתי לשירות בתי הסוער, ואני חייב גם לציין את ממלא מקום הנציב החדש, קובי יעקובי, שעושה עבודה נפלאה. נגמרו הימים שעוברים על הדברים האלה לסדר היום. נגמרו הימים שהם מקבלים טורטית, וצ'ונט, ושניצלים, ובשולחן פינפונג, וחדרי כושר. נגמרו הדברים האלה, וכשסוער טועה, ברוך השם, הוא עומד לדין משמעתי, טוב שכך, וזה מסר לכלל הסוערים. אתם לא תפנקו מחבלים ארורים. מחבלים ארורים יקבלו את המינימום, ואני שמח שגם בנושא הזה הצלחתי לשנות.
אגב, לומר, זה עדיין לא אומר... חייב לומר לך, שר בן גביר, שראיתי השבוע כתבה על החיים של אותם אסירי נוחבות בכלא, ואין ספק שהדבר הזה הודות לפעילות שלך בעניין הזה. בצלאל, אני חייב לשאול את השר בן גביר שאלה לסיום משהו על הבחירות המוניציפליות.
נכון, גם אני רציתי לשאול.
ראיתי אותך בסיור בלעד, תומך בישראל פורוש. למה אתה תומך דווקא בו?
שמשפחת פורוש תמיד הייתה לצד הימין, אני מאוד סומך על המשפחה הזאת. אני גם מכיר את ישראל מהפעילות המשותפת שלנו, אגב צריך לומר, כיתות הכוננות, היום עשינו ביחד עבודה חשובה מאוד, ונתנו הרבה כוח לכיתות כוננות באלעד. סתם שתדעו, אני פתחתי 900 כיתות כוננות בכל רחבי הארץ, הפוליטיקאים הקודמים סגרו את כיתות הכוננות, אני רק פתחתי ופתחתי ופתחתי, היה שיתוף פעולה מצוין עם ישראל בנושא הזה, שיתוף פעולה מצוין על זה שאנחנו רוצים לחזק את המשטרה. אני חושב שישראל פורוש הוא האיש הנכון שצריך להמשיך להוביל
מה,
את אלעד.
מה, במי אתם תומכים בבית שמש למשל? יש לך ציבור לא קטן שם?
יש לנו רשימה שלנו למועצה שמתמודדת, ולגבי תמיכה ברשות העיר, אם נצטרך נפרסם, כרגע אנחנו עדיין לא יודעים.
טוב. אני חוזר לצ'ונט של אותו אסיר, לא ידעתי שמי שאינו יהודי אוהב את התמים האלה, זה הפתעתי לגמרי.
מסתבר שכולם אוהבים צ'ונט, אבל אנחנו...
אוכל יהודי.
כן, אבל אנחנו שינינו את התפריט.
יהיו שאומרו לך שהפוך, תן להם צ'ונט בשבת.
תלוי של מי, אבל לא, בנימה רצינית, אני שמח שתחת הכהונה של קובי, קובי אגב צריך לציין את השם שלו, ושל עוד אנשי שבס, הדברים האלה משתנים, אין 100% הצלחה, אבל יש שינוי מאוד מאוד עמוק. אני רוצה, אני זוכר את הימים הראשונים שלי בתפקיד, הגעתי לבית סוהר בקציעות, ראיתי את הדברים, תמיד ידענו שהם מקבלים, הייתי בהלם מכמה, ואני היום כל כך חשוב שהוציאו להם את כל הדברים, שבתאים השאירו רק מזרונים שנותנים להם בשעת לילה, ואתה יודע מה ההרתעה שלהם, אתה נכנס לתא, אתה רואה שהם מורתעים, ככה צריך להיות, ואם זה תלוי בי, ככה עם כל האויבים שלנו, צריך הרתעה, צריך כוח, צריך לנצח אותם בעזרת השם יתברך.
חשוב לומר שלפני המלחמה, דווקא בעניין הזה שאתה פעלת נגד התוות הללו למחבלים בבתי הכלא, השמאל קרא לך שר הפיתות, היום כולם מבינים מה עשית שם בשירות בתי הסוהר.
נכון, אני זוכר את הימים שקראו לי שר הפיתות וזלזלו והיום מבינים. אני זוכר את הימים שאמרו, משמר הפלנגות של בן גביר, מה פתאום הוא רוצה להקים משמר לאומי? שלחו אותי להקים ועדה למשמר הלאומי. בסוף הסתבר שאם היה לנו 1,000 לוחמים בזמן אמת בדרום, יכול להיות שממדי הטבח היו אחרים. אני זוכר שביקרו את חלוקת הנשק, את מדיניות חלוקת הנשק שלי, והיום מבינים, אגב חילקנו 90,000 רישיונות נשק בחודשים האחרונים, הכל לפי הקריטריונים, הכל לפי החוק, אבל כן, אני מודה ואני גאה בזה, נשק מציל חיים, ואני בעד שאנשים יתחמשו, ואתה יודע מה, זה גם הזדמנות שלי, עוד ואנחנו מדברים ברדיו חרדי, אנחנו הקלנו בקריטריונים גם לגבי זקה, מתנדבי זקה, גם למתנדבי איחוד הצלה, מי שיכול תבקשו נשק, נשק מציל חיים, וחשוב לי מאוד שגם באלעד, שגם בבני ברק, שגם בבית שמש, שגם באימנואל, שיהיו נשקים, כי זה מציל חיים של אנשים.
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן.
השר בן גביר, תבוא אלינו יותר, תודה לך. תודה.
תודה.
להתראות. טוב, רעיון מעניין ולא מעט כותרות, ואנחנו...
אני חושב שאחד ההישגים החשובים שלו זה באמת הסיפור הזה של האסירים הביטחוניים, זה היה מאוד מאוד מקומם, שהוא מאפשרים להם לימודים, והוא מביאים להם שם קנטינה ואוכל, כן. ומה שאתה לא רוצה, אני לא יודע אם ראית השבוע את הכתבה, איך החיים שלהם בתוך בתי הסוהר...
ראיתי לפני כמה שבועות גם משהו דומה
מילים
לזה.
מילים עכשיו, אין מה לומר, ואני... תענוג זה לא.
כן, ומשר הפיתות זה הופך להיות שר, שר הצ'ונט. פרסומות.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
זוכר שדיברנו בתחילת התוכנית על
אלה שהצביעו בעד הדחת כסיף ואלה שלא, אחד מהם זה היה יאיר לפיד, נכון?
כן, אבל לא רק, גם ידידנו חבר כנסת נאור שירי. בוקר טוב.
בוקר אור.
למה?
איך זה?
למה מה?
למה הצבעת, למה לא תמכת בהדחה?
קודם כל, במכתב הראשוני אני כן תמכתי בהדחה. הייתי חלק מה85 חברי כנסת שחתמו על מנת לרכז את הדיון ולהתחיל את הדיון בנוגע להדחתו של כסיף. עשיתי את זה בלב שלם אז, ואותו כנ"ל אתמול. החוק שבגינו הגיע פורר להחתים חברי כנסת, פשוט לא מתקיים בנושא הזה. אנחנו יכולים לאהוב את זה, אנחנו יכולים לא לאהוב את זה, אני מאוד לא מתחבר, אז זה לא מתחבר בלשון המעטה למה שאופר כסיף עושה, לדעות שלו, אבל חלק מדמוקרטיה זה שלטון החוק, ואי אפשר לאבד את החוק בצורה הזו, אמרה את זה גם היועצת המשפטית לכנסת.
מה מאבד פה את החוק? אם החוק מאפשר להדיח חבר כנסת...
החוק לא מאפשר להדיח חבר כנסת בנוגע לכל דבר, בסדר? אם אני לא מסכים...
אבל אם חתמת על המכתב שכן קורא להדחתו, כלומר אתה חושב שכן אפשר להדיח אותו, אז למה לא השתתף אותו בהצבעה?
אז תראה, אני רוצה לסיים את התשובה, בסדר? כי גם היום יש לנו קצת יותר זמן, וגם אני... זה רעיון שצריך לסיים אותו. כשאני חתמתי על המסמך, החתימה הראשונית הייתה פתיחה בהליך. הפתיחה בהליך מרכזת את ועדת הכנסת שהופכת לטריבונל משפטי. בטריבונל משפטי יש תנאים וסייגים לצורה והדרך שבה מתנהל הדיון. צריך לבוא בניקיון כפיים, צריך להציג ראיות, צריך לשמש ממש כן שופט על מנת לבסס את הפרוצדורה המשפטית שבגינה מדיחים חבר כנסת. כל מה שקרה בדיון הוכיח לי שהדברים האלה לא קרו, ולא רק לי. אין מה לעשות, החוק לא מאפשר להדיח את אופר כסיף בגין הדברים שהוא חתם עליהם בעצומה.
חבר כנסת שירי, אני אגיד לך, אני מקשיב לך, חבר כנסת שירי, אני מקשיב לך, ואתה יודע כמה אני אוהב לשוחח איתך כאן בשידור, ואני לא מצליח להבין את כל השיחה הזאת עכשיו, את הערבוב הזה ואת הסיבוב הזה. היית בעד הדחת אופר כסיף, למה אתמול לא נתת את האצבע שלך כדי שידיחו אותו? הפרוצדורה פחות מעניינת את האנשים שמקשיבים לך עכשיו. האיש הזה לא אמור לקבל עוד אגורה אחת ממדינת ישראל. למה?
הפרוצדורה מאוד צריכה לעניין. למה? כי היום זה אופר כסיף. בעוד 20 שנים, בסדר? נניח ואופר כסיף היה מודח, הוא לא היה מודח כי בית משפט היה מחזיר אותו, כי אין פה ביסוס חוקי לנושא, אבל אני שם את זה בצד. עוד 20 שנים יתחילו חברי כנסת להדיח אחד את השני, בגלל שהם לא אוהבים אותם. זה לא עובד ככה. חבר כנסת,
אתה משווה?
חבר כנסת.
אתה משווה? חבר כנסת שירי, אתה משווה?
מה זה אני משווה? אני בטוח בזה.
אופר כסיף חתם, או בעצם היה בתוך התביעה של דרום אפריקה נגד מדינת ישראל.
אני יודע בדיוק על מה הוא חתם. חלק מהחוזקות של הדמוקרטיה זה היכולת להכיל בדיוק את אופר כסיף. אופר כסיף יצא כנסת ישראל, לא בגלל שהוא חתם על העצומה, אלא בגלל שיש לו כתב אישום תלוי ועומד בגין הקפאת שוטר. אופר כסיף צריך לצאת מכנסת ישראל בגלל שהוא לא מאמין במדינת ישראל להיותה דמוקרטיה ויהודית. לפני הבחירות, חברי כנסת, החוק הזה, שחברי כנסת מדיחים אחד את השני, זה חוק שפסול מיסודו. ואתה לא יכול להגיד לי היום מה יקרה עוד 10 או 20 שנים, שחברי כנסת אחרים לא יאהבו חברי כנסת אחר, ופשוט ידיחו אותו.
אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק מה שאני...
למה בוחרים בוחרים?
חבר כנסת שירי, אני מבין את העניין שלך, אבל זה בדיוק הסיפור פה. זה בדיוק הסיפור פה. יש פה חבר כנסת שלא אמור להישאר אפילו לא עוד שנייה אחת כחבר כנסת בכנסת ישראל. תנסה לדמיין את זה, חבר כנסת שירי, חבר פרלמנט כזה בארצות הברית, שתומך באל-קאידה.
יש חברי, זה לא אותו דבר, אבל שנייה, יש חברי כנסת בכנסת ישראל שלא מאמינים במדינת ישראל ולא היו מוכנים להישבע אמונים למדינת ישראל. יש חברי כנסת כאלה, יש חברי כנסת שהיו שרים כאלו, יש כאלה שרואים את דגל ישראל שבעיניי זה דבר קדוש ונבזים אותו, הם לא סופרים אותו, לא עומדים ביום הזיכרון, לא מוכנים לדבר עם חיילי צהל, לא מסתכלים על חיילי צהל, יורקים על חיילי צהל, זה האג'נדה שלהם. אז עכשיו, יש חברי כנסת כאלו במדינת ישראל שהם לא אופר כסיף, ולא מהצד הזה, והם לא ערבים. אז אתה רוצה שאני עכשיו ידיח אותם בגלל שאני לא מסכים עם הדעות שלהם?
חבר הכנסת שירי, בהשוואה הזאת שאתה עושה עכשיו, יש פה משהו, שהוא לא כל כך ראוי. עופר כסיף הוא תומך טרור, עופר כסיף בזמן מלחמה מצטרף לעתירה הזאת נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי באג. הבן אדם הזה לא אמור לקבל משמאל ומימין, כולם מסכימים עם הדבר הזה, לא אמור לקבל עוד יום אחד בכנסת ישראל. אתה חתמת בעד ההדחה שלו, אבל בגלל יושב ראש המפלגה שלך, וכאן אני שואל, אני לא קובע.
בגלל פרוצדורה, הוא אומר לנו.
בגלל יושב ראש המפלגה שלך שמצא את הסיפור הזה של הפרוצדורה, אתה עכשיו מסביר לנו למה בעצם לא תמכת בזה.
זה לא. קודם כל, ביש עתיד ניתן חופש הצבעה, חברי כנסת מיש עתיד הצביעו בעד. לא ברור לי בכלל, לא הבנתי את הנקודה שאתה מעלה. אם לא היה חופש הצבעה, לא היו מצביעים חברי כנסת בעד ההדחה, אז אני לא כל כך לא מבין את הנחת היסוד.
אני אסביר לך את הנחת היסוד. הנחת היסוד שאם אתה והחברים שלך ביש עתיד הייתם תומכים, כמו שחתמתם במכתב, אופק כסף היום היה מודח.
הנחת היסוד שלך צריכה בסוף להתכנס עם המציאות. אם לא היה חופש הצבעה ביש עתיד, כמו שאתה אומר, והיו נדבקים לפרוצדורה, אני אומר שזה מהות, אבל נניח שאתה אומר שזה פרוצדורה, אז חברי כנסת ביש עתיד לא היו מצביעים בעד. אז תחליטו, או שיש דיקטטורה ביש עתיד, וכולם מצביעים מה שיאיר לפיד אומר, מה שאני לא מסכים, אבל נניח, זה נקודת המוצא שלך, או שאין דיקטטורה, ואני מחליט, למרות שהצבעתי בעד, להצביע עכשיו נגד, אז תחליטו.
אני החליט, הנה, אני אומר לך, אם הייתם יודעים שכולכם תצביעו בעד עופר כסיף, ועדיין הוא לא יודח מהכנסת, הייתם מצביעים בעד. ככה זה נראה. זה נראה משחק פוליטי, אני אגיד לך איך זה נראה, חבר כנסת שירי, ואל תכעס עליי. זה נראה שיאיר לפיד, יושב ראש המפלגה שלך, בונה על זה שהמפלגות הערביות, ביום כזה או אחר, אחרי בחירות, הוא יוכל להישען עליהם. ככה זה נראה, זה הפרשנות שלי לסיפור הזה. יש פה דיל מביש עם המפלגות הערביות.
הפרשנות שלך היא, תודה, אני מאוד מכבד אתכם, אבל הפרשנות הזו היא אוסף של ראיות שלא קשורות, או עובדות, או חבדי עובדות שלא קשורות אחת לשנייה. בזמן ממשלת השינוי, מפלגת חדש, תעל, ממש לא הייתה חלק מהקואליציה, ואני רוצה רק להזכיר לכם, שמי שהצביע לפיזור הכנסת יחד עם הליכוד, היו נחשו מפלגת חדש תעל. אז לא ברור לי, אם כבר יש קואליציה, הקואליציה הקבועה היא של טיבי עם ביבי. זה קרה גם בבקר המדינה, אם אתם זוכרים, את המינוי של גנדלמן, וגם בפיזור הכנסת. אז קודם כל נשים את זה על השולחן. לא הייתה הישענות, לא בהצבעה, לא בזמן ממשלת השינוי, ובטח ובטח אנחנו לא זקוקים לחדש תעל בהקמת קואליציה עתידית, ככל שתהיה. אני רק רוצה לומר לכם שהסקרים מנבין, אם אנחנו מדברים על סקרים, כי אתם אוהבים הרבה לשאול אותי על סקרים, 74 מנדטים בלי קשר לחדש תעל, לקואליציה שהיום אופוזיציה. אז בואו נשים את זה בפרופורציות הנכונות. אני חושב שהדיון הזה הוא אוסף, של ספין שהתחילו ופשוט לא מוכנים להכיר בעובדות. חבר הכנסת כסיף, על פי החוק שבגינו ביקשו להדיח אותו, לא יכול להיות מודח. אמרו את זה 10 פעמים, אמרו את זה גם בדיון, הטריבונל המשפטי לא התקיים, ועדת הכנסת לא התקיימה ולא קיינה כטריבונל משפטי, ואני אומר לכם שהחוק שחברי כנסת יכולים להדיח אחד את השני, הוא מבוא לשחורות לדמוקרטיה הישראלית. הסברתי לכם בדיוק קצת עד השני, ברור שאני לא מסכים.
הנקודה ברורה, גם אם לא הסכמנו, הנקודה ברורה, נסתפק בזה. חבר הכנסת נאור שירי, תודה שדיברת איתנו.
סוף סוף הייתה לנו שיחה איתך קצת יותר ארוכה. תודה לך, חבר הכנסת שירי.
במהות, מהות, מהות. התעסקנו פה במהות, זה בסדר.
תודה רבה לך.
להתראות. נצא לפרסמות כדי שנספיק גם קצת מוניציפלי עוד מעט.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
לא נשאר הרבה זמן, נפתחנו מוניציפלי. אז נעשה את זה וקצר. ישראל רמתי, מועמד שס בבית שמש, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
מומנטום טוב בקמפיין?
תסביר את השאלה שלך.
אתם מרגישים שאתם במומנטום טוב, בכיוון טוב?
אני לא חושב יכל להיות לנו מומנט יותר טוב מהמצב העכשווי, כשאנחנו מכירים את העיר, כשאנחנו רואים את החיבור של מגוון סגנונות רחב מאוד בעיר למשה אבוטבול, אין לנו ספק שמשה אבוטבול לוקח בסיבוב ראשון.
לפי מה אתה אומר את זה?
אני אומר את זה לפי שני מדדים. מדד אחד זה מדד מספרי, מתמטי, כל מי שמכיר את המספרים, מספרים מוכחים, אני לא מדבר על מספרים...
כולם אומרים מספרים מוכחים שלנו מוכחים, ככה, תראה, כל צד אומר את זה.
אתה צודק, ולכן יש אתר שנקרא אתר בחירות, שאפשר לראות את התוצאות שהיו בדיוק לפני שנה בבחירות שהתקיימו. ואפשר לראות את המספרים, ואז אפשר לעשות את המתמטיקה במספרים. ולהגיע לתוצאה ברורה מאוד, אין פה אפילו אפשרות לטעות. אומרים, למי שפתח וראה את המספרים.
אוקיי, אומרים אלה שאומרים שכל המועמדות של הרב משה אבוטבול היא סוג של נקמה על קרבות אלעד, נקרא לזה כך.
אז אני אגיד לך את זה ככה. יש אנשי קש שאומרים שהמועמדות של משה אבוטבול היא מועמדות קש. לצערי הרב...
לא, הוא מועמד ראוי, אבל הוא רץ לראשות העיר מהסיבה הזו. לא התכוונתי לומר שהוא קש או משהו כזה, חלילה וחס.
אוקיי, הבנתי. לא, כי אני שומע כאלה דיבורים, ואני מכיר את הנפשות הפועלות. אותם אנשים שלפני 5 שנים, לצערי, בגדו בציבור החרדי, הם חושבים שאחרים גם יכולים לבגוד בציבור החרדי, הדבר הזה לא יהיה, ודאי לא על ידינו. אנחנו הולכים והולכים עד הסוף. עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, האם... הוא מועמדות שבאה רק כאגב למקום כזה או אחר. אני רוצה להגיד לך, שף, יושב ראש התנועה הרב אריה דרעי, הציב לפני כחצי שנה צוות של גדולי ישראל, 3 גדולי ישראל שישבו על המדוכה הזאת, השקיעו שעות רבות, ראינו גם אגב את כל המועמדים, מכל המפלגות, כל מי שהתיימר לקחת את רשות העיר, ראינו וישבו ושומעו את כל הצדדים, ואחרי הכל קיבלו החלטה, שהיא ההחלטה הכי ריאלית להריץ את משה אבוטבול לראשות העיר. אז אני שואל אתכם, גדולי ישראל יושבים וחוקרים ולומדים כמו שגדולי ישראל יודעים לעשות. זה מועמדות נקמה? מי שאומר את זה הוא פשוט בז לגדולי ישראל, אין לי הגדרה אחרת.
טוב. דוד?
כן, אני מקשיב.
שאלות?
אני לא מצליח רק להבין את הדינמיקה ואת השיח הזה שבוע לפני הבחירות, למה מדברים על בטוח בניצחון, בטוח במומנטום טוב, בטוח שננצח וכל זה, במקום בעצם לבקש את אמון התושב בכם, במשה אבוטבול?
אני אגיד לך משהו אחד. אנחנו נמצאים היום, אבל מי שזוכר לפני 15 שנים, לפני 15 שנה, כמה אנשים בציבור החרדי הכירו את בית שמש? לכמה אנשים מהציבור החרדי היו קרובי משפחה בבית שמש לפני 15 שנה? תראו איפה אנחנו נמצאים היום אחרי 15 שנה. מי היה ראש עיר בתקופה הזאת? מי היה זה שהניף והקים 40,000 יחידות דיור? אנחנו רוצים את ההמשך של הסגסוג של בית שמש. זה מה שחשוב לנו. ויש עוד הרבה מלאכה, יש מה להשלים. יש את נושא התעסוקה, יש את נושא התחבורה, קליטה סלולרית.
נו, אליזה בלוך עשתה את זה מצוין, יסלח לי בצלאל. אליזה בלוך לדעתי עשתה את זה ממש טוב, לפי מה שאני מתרשם, אני לא תושב בית שמש, אתה יודע.
את
הקליטה בבתים, לא, את הקליטה של התושבים בבניינים שבנו קודמיה.
בוא תקשיב, העבודה העיקרית, אני אומר לך את זה בתור...
בקצרה ככה לסיים.
בתור ועדת תכנון ובנייה 5 שנים, העבודה העיקרית בלבנות בניינים, זה לא רק הבנייה עצמה, אלא כל עבודת השטח שנעשתה, כל המלחמות בוועדה המחוזית, בוועדה המקומית, בוועדה הארצית, בשביל להעביר ולהכשיר את השטחים האלה. מי שעשה את זה מההתחלה ועד סוף, זה משה אבוטבול. ולכן אין לנו ספק, אנחנו רואים את החיבור, תשמע איזה מועמד יש לך, שמביא לך חיבורים של חסידים, ספרדים, אנשי העיר הוותיקה, דתיים לאומיים, מקצה לקצה, איזה עוד מועמד יש לך שיכול להביא את האחדות הזאת ולקחת את
הרשות? בדברים האלה אנחנו נסיים. ישראל רמתי, מועמד בשס,
חבר מועצת העיר.
חבר מועצת העיר, תודה רבה לך על הרעיון הזה, בוקר טוב.
בהצלחה. בוקר טוב.
יום טוב לכם, יום טוב בצלאל.
יש עוד 20 שניות, אתה רוצה לדבר על משהו?
כן, תתפללו כל הזמן על החטופים, אני כל יום, בכל 3 התפילות מתפלל עליהם, ואני מקווה שכל עם ישראל עושה זאת, שלא יישאר עוד יום אחד מיותר שם.
בעזרת השם. תודה לקובי סגל, למוטי קופר, למאזיננו היקרים, להתראות דוד, בשורות טובות.
להתראות, יום טוב.
שלום, שלום.